הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, פרשת אמור. בחוכמת התורה, לגאון רב שלמה קלוגר, בפתיחת פרשת אמור כתב, על מה שכתוב במדרש, תחילת פרשת אמור על הפסוק ביומר השם אל משה, אמור אל הכהנים, ואמרת, אומר המדרש, יראת השם תאורה עומדת לעד. מאירה שנתיירא אהרון לפני הקדוש בחו זכה שניתנה לו פרשה זו שאינה זזה ממנו מבנה ומבני בניו עד סוף הדורות. איזו? פרשת המת. מה זאת אומרת? למה צריכים הכהנים להיזהר מצווה זו כל כך הרבה, להיזהר לא להתאמה בתאומת מת? היה אפשר לומר פירוש פשוט שסיבת העזרה לא להתאמה למת זה בגלל שצריכים תמיד להיות מוכנים לעבודת המקדש. אם אדם נטמע למת, הוא לא יכול לעבוד במקדש 7 ימים. ואפילו שידע הכהן מראש מתי הוא יעבוד המקדש, כך שהוא יכול להכין את עצמו מראש, בכל אופן פעמים שהיו צריכים עוד תגבור של כהנים, ואולי הוא יוכל לעבוד המקדש בזמן שהבית קיים, ולכן חשוב שהוא ישמור על תארתו. זה הסבר פשוט, הסבר רגיוני אחד. אלא, אנחנו רואים שהרמב״ם כתב, אפילו כהן שנטמע למת, הוא לדוגמה ב-10 בבוקר נטמע למת, לאחד הקרובים שלו, השם ישמור. כעת בשעה 11 אותו יום, האם הוא יכול להתאמה למת פעם נוספת? לכאורה למה לא? הרי הוא בכל אופן כעת צריך לעבור תהליך טהרה, שיקח כמה ימים. זה לא משנה אם הוא נטמע למת אחד או לשני מתים באותו יום, פרק הזמן של תהליך הטהרה יהיה שווה. ובכל אופן אומר הרמב"ן שלא יכול להיטמא למת פעם נוספת, לכן אמור אל הכהנים שיזהרו לא להיטמא למת כשיש בית המקדש, וגם ואמרת עליהם גם בזמן שאין בית המקדש. ולמה? כי הקדושה של הכהנים היא נצחית. לכאורה הסדר היה כך, בהתחלה רצה הקדוש ברוך הוא קורבנות, ולכן צריך שהבכור של כל משפחה הוא יקריב את הקורבן. כך היה אמור להיות הסדר. אלא שהבכורים היו שותפים לעגל, אז המיר הקדוש ברוך הוא, החליף הקדוש ברוך הוא את הבכורים בכהנים. כעת הם יעשו את הקורבנות, אבל אחר כך נחרב הבית, אז אין קורבנות. אז מה צורך מיוחד יש בכהנים כיום? אלא אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה לשמור על קדושת הכהנים גם כיום. סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את הקורבן, אלא בעיקר את הכהנים. גם אם אין קורבנות, עדיין רוצה הקדוש ברוך הוא את קדושת הכהנים. באמת רוצה הקדוש ברוך הוא את הכהנים, ואותה מוזיקה שהם יקריבו קורבנות. לא שהכהן הוא מקריב את הקורבן שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה את הכהנים, ולהם הוא נתן את הזכות להקריב את הקורבן להקדוש ברוך הוא. לכן אפילו כשאין קורבנות בפועל, עדיין מצווים הכהנים לא להיטמא למת, כי הם לא נבחרו רק בשביל הקורבנות, אלא הם נבחרו בעצם. אומר הקדוש ברוך הוא שהכהן לא ייטמא למת באמר, אם זה לא אחד משבעת הקרובים שלו. ולמה? למה דווקא כהן? התשובה היא, הכהן לא חטו בעגל, אז מתאים לומר עליהם מה שאומר הנביא מלאכי, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה והיראני ופני שמי ניחתו. כלומר, בגלל שהוא היה ירא מהקדוש ברוך הוא, בבחינת שיביתי השם לנגדי תמיד, לכן הקדוש ברוך הוא כמו בחר בו, וזה בא ידי ביטוי שהוא זכה בעוד ציווי שישמור עצמו מתאומת מת תמיד. עוד מקור אחר, מדוע זוכה הכהני למעלת הכהונה? כי נאמר על הכהני, ורעך ושמח בליבו, לכן הוא זכה לשמונה בגדים, כך בגמרא שבת קלט. כאשר ראה אהרון הכהן את המעלה של אחי משה רבנו, לא מקנא למפרגן. כתוב בספר שמואל, הנגלו נגלתי לבית אביך. אהרון הכהן היה הנביא לבני ישראל במצרים, בכל אותם שנים שהיה משה רבנו במדיין. ולכן גם משה רבינו אמר להקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, תשלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח, אל תשלח אותי לגאול את עם ישראל, תשלח את אהרון אחי, מי שאתה רגיל להתגלות אליו. והקדוש ברוך הוא בחר בכל אופן במשה רבינו, ואהרון שלא קינה זכה לכהונה. וכתוב, הלב שלך אהרון ששמח בגדולת אחיך משה רבנו ילבש אורים ותומים. אומר המהר"ל, אורים ותומים תלוי ברוח הקודש, ואין רוח הקודש ראויה לשרות אלא בשלימות הלב. מי שלא מקנה יש לו את שלימות הלב, וזה חידוש. הרי ראינו שקין כעס על מה שהקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה של הבל. עוד מצינו עוד דוגמה של קנאה. עוד מצינו שאומרת הגמרא, בת תחילה, סימן יפה לבנים. מה הכוונה? אומר המהרש"א, כך ניצלים מעין הרע. לא עין הרע של אנשים מחוץ למשפחה, אלא מעין הרע של האחים אחד כלפי השני. אם יש בן בכור, יש עין הרע כלפיו. למה הוא הבכור? למה הוא ייקח פי שתיים? למה הוא יזכה לבכורה? אז האחים הקטנים מקנים באח הגדול ויש עין רעה. אם בתחילה, סימן יפה לבנים, לבנים, לאחים במשפחה, שאין קנאה בין האחים. ישמעאל רוצה לפגוע ולהרוג את יצחק. הוא היה מצחק, רצה להרוג אותו. כמו שאמר שלמה המלך, כמתלהלה, היורה זיקים חיצים ומוות, ואמר לו משחק אני. כך מבקש ישמעאל להרוג את יצחק, כמו מצחק, ואז לומר לא התכוונתי לפגוע, ואחר כך לומר נפגע, מה אתה נפגע? למה אתה נעלב? מה אתה לא יודע לצחוק? כך המחלוקת הקשה בין יעקב ועשיו, התרוצצו הבנים בקרבה, האחים ויוסף, וכעת משה רבינו יהיה הגדול, אהרון האח הגדול יהיה הקטן. אז זה נאמר ורעך ושמח בליבו. ועוד יותר, אהרון היה רגיל שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, כעת הקדוש ברוך הוא ידבר עם משה רבינו, ואהרון יצטרך לשאול את משה רבינו, מה אמר הקדוש ברוך הוא? וזה נס גדול. זו לא התגברות חד פעמית, אלא התגברות הרואית מרגשת, רב פעמית, לא חד פעמית. אירוע עוצמתי שחוזר על עצמו כל יום 40 שנה. וההוכחה? אומרים המפרשים, איך יודעים ש-40 שנה התקיים באהרון ורעך ושמח בליבו? כי כל השנים האלה היה אהרון עם ההורים ותומים והם עובדים רק עם לב טהור. משמע, 40 שנה לא היה מקנה ואפילו שמח בליבו על מעלתו של משה רבינו. ועוד יותר, משה רבינו עושה חינוך לאהרון בעבודת המקדש. אהרון צריך לוותר על כך שהקדוש ברוך הוא ידבר במקום איתו עם אח שלו הקטן משה רבינו. כך הוא מבטר 40 שנה, ולוותר על הנבואה הזו הייתה הנאה ותענוג שאין לשער ואין לתאר. האדם כבר לא יכול להישאר אדם רגיל במהלך הנבואה, הרגשות הנהדרות, קרבת השם שאין לתאר, אין לשער, ואהרון מבטר על זה. אמנם, הבנים של אהרון, הם מקבלים מהדוד שלהם, משה רבינו. זה מובן, נפלא. מובן, האח הגדול מקבל מהאח הצעיר, זה קשה, קשה מאוד. המהרש"א בשבת קל"ט העריך להסביר את התיבה ושמח בליבו, היה מספיק שיהיה כתוב ושמח. מה המשמעות ושמח בליבו? מה הדגש של המילה בליבו? כל שמחה היא בלב, אלא רצה הכתוב לומר ושמח בליבו, היה שמח בכל ליבו. ועוד יותר, הזכות של אהרון היא נפלאה. כתוב בספרים, אם אהרון האח הגדול הוא בכל אופן נכנע לאח הקטן, מה הציבור מבין? הרי קשה להיכנע לאח הקטן. ובכל אופן הוא נכנע, מה זה אומר? שאכן, נבואת משה רבינו אמת. זכה אהרון שההכנעה שלו חיזקה את כל עם ישראל באמונה בתורת משה רבינו. זה היה התפקיד, הענבה, ההכנעה, וכך חיזק את האמונה של בני ישראל במשה רבינו, בתורת משה. ולעומת אהרון היה את קורח, שהוא מקנה, מקנה באהרון, מקנה באליצפן בן עוזיאל. על לב כזה אי אפשר שיהיו ההורים ותומים. אהרון הוא מקנה בצעיר ממנו. לעומת קורח שמקנה באליצפן בן עוזיאל, הבן דוד הצעיר, אז איך הוא יכול להיות בתפקיד הכהן הגדול כמו אהרון שאמור לו לקנה בצעיר ממנו? עוד מצינו רעיון נפלא. אומר חידושי הערים על הפסוק וישתו וישקרו אמו. הכוונה היא שהמשנה למלך יוסף, שהאחים עדיין לא יודעים שזה יוסף, הוא יושב איתם לאכול, ובזמן שיושב איתם לאכול הוא היה נותן לבנימין פי חמש יותר מכל דבר. וטרב מסע את בנימין ממסעות כולם חמש ידות וישתו וישקרו אמו. הוא נתן לבנימין פי חמש יותר מאשר מה שנתן לשאר האחים. כך בולטת העדפה שלו לבנימין, כך אומר הספורנו. והוא נתן להם לשתות. מדוע? למה? כי הוא רצה שהם קצת ישתקרו. למה? כי הוא רצה שהם לא ישימו לב שהוא הולך לשים בעם תחתם, יכניס לסקים שלהם מה שהם לא משערים שיש שם, וכך הוא יוכל להעליל עליהם שהם גנבו לו. למה הם הסכימו לשתות איתו? הסבר אחד, הם חשבו שהוא מקרב אותם. איך שתו יין נסך של גוי? יין נסך, איך שתו? התשובה היא, אומר רב ננזר, הסעודה הזו הייתה ביום שבת, כך כתוב בראשית רבה פרשת צדיק ב', וגם אם התחילה הסעודה ביום שישי, היא המשיכה עד ליל שבת. ובגמרא מסכת נזיר ד', יש דעה של רש"י שיין לקידוש הוא מצווה מדאורייתא, ולכן הם שתו יין נסך לקידוש. ואפילו אם נאמר שיין לקידוש זו מצווה מדרבנן, כפי שאומרים התוספות, בכל אופן הם כן שתו יין לקידוש. מדוע? כי יוסף כבר הראה להם שהוא שומר שבת, כמו שכתוב ותבוא טבח, שהוא הכין לפני שבת את המאכלים לשבת, והשומר שבת, אפילו עובד עבודה זרה, מוכלים לו, אז היה אפשר לשתות מהיין שיוסף נתן להם. אומר רש"י, בכלל מיום שמכרו את יוסף לא שתו יין. למה? קיבלו על עצמם פרישות ונזירות לכאורה עד שתתאחד המשפחה, כך לכאורה, כך אפשר להבין את הדברים. אז איך שתו יין לפני שהתגלה יוסף? הרי הם עדיין חושבים שהוא המשנה למלך, הוא עדיין לא אמר להם אני יוסף. אומר החידוש הערים, מוכח מה שהם אמרו לעצמם שהם לא ישתו יין, זה לא בגלל המחירה שלהם את יוסף, אלא הייתה קנאה של האחים ביוסף, כמובן הכל לפי הדרגה שלהם. הייתה קנאה בתורתו של יוסף, שיעקב העביר את עיקר תורתו שלמד אצל שם ועבר ליוסף. וכנגד הקנאה הזו, ביחס לקנאה הזו, הם קיבלו נזירות. ואז כאשר הם היו מול המשנה למלך, הם ראו איך שהמשנה למלך, שהם עדיין לא יודעים שזה יוסף, אותו משנה למלך, הוא נותן לבנימין יותר מאשר מה שנותן לשאר האחים, והם לא קינו מיד וישתו, הם שתו יין. מדוע? כי הם ראו שאין את מידת הקנאה. ומיד אחרי כמה דקות אמר להם יוסף, אני יוסף עוד אבי חי, כי הוא הבין שהם תקנו את הקנאה, הם כבר לא מקנים האחד בשני. ומכאן חזרה לכהן, אהרון הכהן, אין בו שום פגם, זך ונקי, שמח בליבו על אחיו המוצלח. כאשר שומעים על ההצלחה של מישהו אחר, פרנסה, שידור, חינוך ילדים, כמה אדם שמח? 30%, 50%, ועוד כמה אחוזים של קינה או ציפייה לכישלונו. וגם אם מברכים אותו, זה מתוך מחשבה מסוימת שאני אברך אותו, טוב עין הוא יבורך, אני אברך אותו וכך אני אהיה מבורך. אבל אז הוא רואה אדם שהברכה לא מגיעה אליו, אז הוא שוב חוזר להיות במקום המקנה או המתלונן, למה לי רע, למה לי קשה, והוא מצליח, למה אני סובל, הוא חוזר להיות הקורבן הסובל. מה הפתרון? אומר הרמב״ם, לא רק עבודת כוכבים בלבד אסור לפנות אליה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורם לעקור עיקר מעיקרי התורה, אנו מוזרים לא להעלות אותה על ליבנו. רמב״ם הלכות עבודת כוכבים ומזלות, פרק ב' הלכה ג', וזה הלב של אהרון בלי שום קנאה, אלא אמונה בהשם ורחה ושמח בליבו. כל הקנאה באה עם מחשבה של האדם על עצמו, הוא מרגיש מקופח, מרגיש שאין לו מה שהיה אמור להיות שלו, כך לפי דעתו. האדם מתבשל עם מחשבות מה שהיה אמור להיות שלו, הבית, הרכב, החברה, המעמד, הוא מתבשל עם החלומות יותר מדי. אחר כך הוא רואה שמישהו אחר קיבל את מה שהוא חלם והתבשל עם זה כל כך הרבה, הוא התבשל עם החלומות ומישהו אחר קיבל את זה, כעת הוא אומר לעצמו, איך הוא הרוויח מה שהיה אמור להיות שלי? כך היה קינה, כך היה קינה, אם ראש האדם היה יותר מתרכז מדעת הענבה, העשייה, השאיפה, אבל גם הגמישות, העשייה, השאיפה, אבל גם הגמישות, שלא כל חלום הוא שלי, אלא מדעת הענבה, חלום זה יפה, אלא שאדם יעשה ויפעל וידע אם אין אני למי לי אחריות בהחלט, אבל גם לזכור שהתוצאה היא מהקדוש ברוך הוא, וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, והתוצאה היא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם בזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה המשך המשנה. וכשאני לעצמי, מה אני? מצד אחד אתה לא בן חורין להיבטל מהמלאכה, ומצד שני לא עליך המלאכה לגמור. הגישה הזו היא אמיתית, היא חיבור לאמת. השם אלוקי אמת זה החיבור לגישת האמת. ככה האדם מחובר לחיים האמיתיים, הבריאים והנכונים, שמזכים את האדם לאריכות ימים, לשווה, לצמיחה, בקצב הראוי והנכון. זה הלב של אהרון, זו משמעות העמוקה של מצוות וקידשתו. פוגשים את אהרון הכהן, רואים איזה כהן בבית הכנסת, ומיד אמור להזכיר לנו את הכהן הגדול, את אהרון הכהן הגדול, מאיפה הכל התחיל? מברעך ושמח בליבו. תזכור לקיים את מצוות וקידשתו, ליקר את התכונות של אהרון הכהן, המידות הטובות. הוא גם היה אדם, והוא בכל אופן עבד על עצמו וזכה ללב טהור. לכן הכהנים מברכים אותנו, כי טוב עין הוא יברך. מי יכול לברך? מישהו מבורך. טוב עין הוא יבורך, הוא יברך. מי יכול לברך את האחר? מי שיש לו לב שאוהב, מפרגן, ולא מקנה. הקינה שצריכה להיות לנו היא לקנה בארון הכהן, בלב הזהב שיש לארון הכהן. אבל בדרך כלל אנשים רוצים שלכולם יהיה את הלב של אהרון הכהן, רק לי לא. כלומר, כלפיי האנשים התייחסו כמו שאהרון הכהן אמור להתייחס, אבל אני לא יכול להיות עם הלב של אהרון הכהן. למה? בגלל שאם אני אהיה נחמד ונעים, מעניק ומפרגן וחיובי, זה לא מתאים להצלחה בחיים, זה לא מקדם, זה לא מתאים לצמיחה ולהצלחה, זה לא מסתדר, זה לא מתאים. איך אני יכול להיות גם עם מידות טובות וגם להצליח? ולכן אומר האדם, המידות האלה הן יפות, אני מאחל אותם לילדים שלי, לאשתי, לבעלי, לשכנים, אבל אני, לי זה לא מתאים. האדם בינו לבין עצמו לא רואה איך המידות האלה יקדמו אותו, הוא כן רואה את התועלת שבמידות האלה, אם הם יהיו אצל אנשים אחרים בעולם כולו. זה לא מידות שמקדמות אותו. כך היצר הרע אומר לאדם, וכך האדם מתעסק עם מחשבות רעות שמקבעות את המידות הרעות. ולכן אנו פוגשים מדי פעם את הכהנים שאומרים לנו, זו הדרך, ורעך ושמח בליבו. הוא שמח בהצלחת האחר, הוא גם שמח על ההצלחה שלו, והוא שמח באמת בלב שלם לברך את עמו ישראל באהבה, לחיות עם מידות טובות ויעילות, זה באמת מקדם נעים, טוב וחיובי. כך אנו מקיימים מצוות וקידשתו, רואים כהנים ונזכרים במידות הטובות של אהרון, נזכרים במשנה, באבות ומתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. לכן אהרון וזרו של אהרון הם המברכים את בני ישראל. אהרון וזרו הם הכלי המחזיק ברכה, כי זה עניין הברכה. כשאדם רוצה להיטיב עם הזולת, בשעת הקינה קשה לברך. המהות של הברכה שאדם מוציא מליבו את מה שהוא רוצה להיטיב עם זולתו, כמו שאומרים בעלי המוסר, יותר קל להשתתף בעצבות של האחר מאשר בשמחה של האחר. מדוע? למה? כי להיות שותף לעצבות של האחר זה אומר שהנושא בעול עם חברו מזדהה ועוזר לאדם הסובל, אבל בינו לבין עצמו קל לו לומר, ברוך השם שאני לא סובל, ברוך השם שלי לא קשה, ברוך השם שלי כן יש חיים טובים. לכן קל יותר לעזור לסובל, כי יש כאן השוואה של העוזר לסובל עם הסובל. אבל לסמוך בשמחת החבר שהוא גדל את הילדים והצליח לגדל אותם, תורה, מצוות, עירת שמיים, זה לא קל, קשה לפרגן. אולי הילדים שלו באמת נהדרים וכלפי חוץ הם טובים משלי, ובכל אופן להיות שמח למרות ההשוואה שאולי לא יותר טוב ממני. אני שמח בשמחתו, בהצלחתו. יותר קשה, כי גם פה ישנה השוואה, השוואה לצד השני, כמה הוא טוב ממני. לכן טוב עין, הוא יבורך, הוא יברך. ומצינו בכהן הגדול, הרוצח בשוגג הוא יושב בערי מקלט. עד מתי? עד מות הכהן הגדול. למה? מדוע? כי הרוצח בשוגג והכהן הגדול הם טרטל סטרי, הם לא יכולים לחיות יחד. מדוע? כי הכהן הגדול בא להשרות את השכינה בארץ, והרוצח מקצר את הימים של האדם. מהותו של הכהן הוא לחשוב על האחרים. רוצח בשוגג עולה במהירות על הסולם, עסוק רק בעצמו, לא חס על האחרים, חי בשביל עצמו בלבד. הכהן הגדול בא להשרות שכינה בעם ישראל ולהאריך את החיים של עם ישראל. ההורג בשוגג הוא לא מספיק שם לב, יותר מדי עסוק עם עצמו, לא עם הזולת, לא לקח אחריות, זה הפוך מדרגתו של האוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בפעם הבאה שנראה כהן, נזכיר לו, נזכיר לעצמנו, שהוא סמל האהבה והכבוד ורעך ושמח בליבו. למה מכבדים אותך הכהן? כי הסבא שלך היה עם לב מושלם ועם תלמידיו של אהרון. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.